טוב. חשבנו לקחת מתוך סוגיה קטנה בבדיקת חמץ כמה הערות מוסריות בעזרת השם שיכולים לקחת לעבודת המידות. הגמרא בפסחים דף זין עמוד ב' אומרת, תנו רבנן, אין בודקים לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה אלא לאור הנר, מפני שאור הנר יפה לבדיקה. ואף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר שבעת ימים שאור למצא בבתיכם, ואומר, ויחפש בגדול החל, כן, של בנימין, ואומר, בעת ההיא יחפש את ירושלים בנרות, ואומר, נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בית. שואלת הגמרא, והאבוקה לא, דווקא נר, אמרת גם לא לאור האבוקה, למה לא לאור האבוקה? מה, זה לא טוב אור האבוקה? ואמר רבה, מה ידכתיב, ונוגה כאור תהיה קרניים מידיו לא, ושם חביון רוזו. למה צדיקים דומין בפני שכינה? כנר בפני האבוקה? משמע שהאבוקה זה דבר עוד יותר טוב מאור הנר. ואמר רבה, אבוקה להבדלה מצווה מן המובחר. כן, המצווה הכי גדולה להבדלה זה באבוקה. אז למה אתה רואה שהאבוקה היא יותר טובה מאור הנר? אז למה אתה אומר אור הנר יפה לבדיקה ואבוקה לא? ארבע תשובות של המוראים בגמרא. אמר רב נחמן בר יצחק, זה יכול להכניסו לחורים ולסדקים, וזה אינו יכול להכניסו לחורים ולסדקים. כן, את האבוקה אי אפשר להכניס למקומות צרים, כי היא יותר גדולה. הנר אפשר להכניס למקומות צרים. רב זביד אמר, זה אורו לפניו, וזה אורו לאחריו. כן? האבוקה היא האור אחורה. אתה שם אבוקה מול העיניים, אתה מסתנביר, אתה לא רואה מה יש מלפניה. כי היא מאירה לך לעיניים, כאילו אחורה, כביכול. לעומת זאת, האור הנר הוא לא מסנביר, והוא מאיר לך קדימה מה שיש מלפנים. רב פאפה אמר, היי בית והי לא בית. כן? פה הוא מפחד ופה הוא לא מפחד. באבוקה, חוץ מזה שהיא לא נכנסת לחורים והסדקים, גם אדם הוא מפחד, כאילו כל הזמן בלחץ הוא ישרוף את הבית. אז ובנר הוא לא מפחד. רבינה אמר, היי משך נאורה והי מקטף הכתופי. כן? האור של הנר הוא אור, אמנם הוא קטן, אבל יש לו המשכיות, הוא כאילו הוא רצוף. והאבוקה, כמו בנר של הבדלה, מקטף הכתופי, כאילו פתאום יש איזו התלהבות, בדיוק, התלהבות כזאת ויורד. עוד פעם התלהבות. ואז יותר קשה, זה מהבהב כזה, זה יותר קשה לראות, למרות שזה יותר גדול, אבל יותר קשה לראות. אז ארבע תשובות דומה. בגדול נשמע שכולם סביב אותו כיוון, אבל בכל זאת יש פה ארבע ביטויים שונים, יש מקום להתבונן בהם. וחשבנו שוב, יותר ברובד המוסרי, לקחת ככה נקודות מה זה אומר לנו בעבודת המידות. אז יש הרבה מקורות, אבל יותר נגיד את היסודות הכלליים, ואחרי זה קצת נקרא במקורות, בסדר? אבל ננסה יותר ככה לצייר את הסיור באופן כללי. קודם כל, בנקודה של האבוקה, באמת יש כאן שאלה בגמרא, יש פה בעצם שתי מצוות, שמצווה אחת דווקא הכי מובחר לעשות אותה באור הנר ולא באבוקה ובדיקת חמץ, ומצווה אחרת שהיא הבדלה, שם דווקא האבוקה היא המצווה מן המובחר. ויש מקום להתבונן בהבדל בין שתי המצוות האלה. אז המהר"ל קודם, כשהוא מדבר על המביא את הממרה הזאת, על הצדיקים, כן, בפני השכינה, כנר בפני אבוקה, אז הוא מביא, לא נקרא את הכל, אבל הוא כותב, כי הצדיקים יש להם נשמה זקה, שנקרא הנשמה נר, כדכתיב נר אשר נשמת אדם, ואין הנשמה שהוא האור שמקבל הגוף מלמעלה, שולטת בכל הגוף. ואף על גב שיש בגוף הכנה שמקבל הגוף הנשמה, מכל מקום הגוף אינו נחשב רק לי, שבו השמן והפתילה שבו דבק האור. ואף הגוף כן הוא, שבו הכוח אשר מקבל הנשמה. אבל הגוף עצמו הוא כלי לבד. מפני שאין הנשמה שולטת בכל הגוף. רק יש בו כוח אחד והוא מקבל הנשמה. לכך הנשמה דומה לנר. אבל מה שמקבל העולם כבוד השכינה, אין העולם מקבל רק דבר מה מכבודו. ואין יכול לקבל כל כבודו. והוא דומה לאבוקה, שהאור שולט בכל השמן, ואין השמן מקבל כל האור. כמו שכתוב, ברוך כבוד השם ממקומו, זה ההפרש שבין אבוקה לנר, שהנר אינו שולט בכולו. כן? שהוא מושך את השמן, הפתילה מושך את השמן אל פי הכלי. אבל אבוקה אין צריך לזה, רק מיד הוא שולט בכל השמן. טוב, וכולי וכולי. נגיד, יש מקום להתבונן פה, אבל נגיד במילים שלנו, באבוקה, האור הוא ממש שולט ישר בכל, בכל האבוקה. כן, זה לפיד ככה שכולו דולה. לעומת זאת, בנר, הוא בנוי בצורה שונה. יש כלי שיש בו שמן, והפתילה מושכת לאט לאט את השמן, וככה היא מדליקה את, את הנר. צדיקים בפני שכינה, כן, כנר בפני אבוקה. הצדיקים הם יודעים לקחת את הכוח הנשמתי ולהופיע אותו בתוך הגוף. אבל זה לא משהו בצורה כזאת, בהשראת שכינה יש משהו שכאילו, זה דבר שהוא חל ועכשיו הוא כמו האש יורדת מהשמיים ועכשיו היא שולטת ככה בצורה מאוד חזקה בחומר. לעומת זאת, בצדיקים זה בצורה שונה, לוקחים את הגוף וככה מושכים אותו כל הזמן, אני יודע, מעשים טובים, מחברים אותו לאור הנשמתי. נראה, לנו דעתי שהנקודה פה בהבדל בין נר לאבוקה, האבוקה היא בעצם היא כמו שפה שכינה פה היא ממשלת לאבוקה, במשל פה עם הצדיקים, יש מבט שהוא רואה אור גדול, הוא רואה את האור הגדול של הקדוש ברוך הוא כאילו יורד מלמעלה, והכל מתבטל עכשיו כלפיו. בהבדלה, עיקר עניין ההבדלה, כן, להבדיל בין אור לחושך, בין טוב לרע וכו' וכו'. ופה צריך דווקא את האבוקה. צריך איזו בהירות מאוד גדולה, כשאתה בא להבין עכשיו, להסתכל על העולם, להבין מה טוב, מה רע, צריך איזו בהירות מאוד גדולה. ופה דווקא האבוקה היא נותנת את הבהירות. אבל כשבאים לבדוק, זה משהו אחר. יש את ההבדלה בדעת, להבין מה טוב ומה רע. אדם עכשיו יכול ללמוד עכשיו על לצורך העניין, על מידת הגאווה כמה היא קשה, או על מידת הענווה כמה היא טובה, או על מידת הכעס, או על לומד דברים, ובאמת הוא רואה פה עכשיו אור, ככה אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות חיים של, לא של כעס, אני רוצה לחיות חיים של ענווה, רוצה לחיות, מצוין, פה הוא צריך את האבוקה, לשמוע עכשיו שיעור מראש הישיבה, אם ככה בכל רם, אם בהתלהבות, שהוא יוצא מהשיעור, הוא אומר, זה מה שאני רוצה, אני רואה אולי, זה טוב, וזה מה שככה אני רוצה את החיים שלי. אבל עכשיו, הוא לא שם עדיין. עכשיו הוא צריך לעבור תהליך של איך אני עכשיו לוקח את החיים שלי, מהגודל הטבעי שלי, ממה שאני מכיר את עצמי, ומתחיל עכשיו לצעוד לכיוון מה שראש הישיבה תיאר בשיעור כללי באמונה. איך אני מגיע לשם? עכשיו הוא צריך לעבור תהליך של בדיקה. הוא מתחיל מהאור ליהודה שבודקים את החמץ, שכבר חזל, הרבה דיבור על הקשר בין החמץ ליצר הרע וכו' וכו'. עכשיו אני צריך להתחיל לבדוק בפנים ולהבין איפה אני נמצא, ואיך אני לאט לאט מתרומם לכיוון הזה. ופה אני חושב שמה שחזל רומזים פה, יש ארבע בחינות שבהן צריך לבדוק דווקא באור הנר ולא לאור האבוקה. אור האבוקה זה בהבדלה, קיבלת את הדעת, הבנת להבחין בטוב לרע, אבל עכשיו אתה צריך להתחיל תהליך של עלייה מהמקום שלך, ולכן פה צריך עכשיו בדיקה, בדיקת חמץ לאור הנר. וזה, אולי נגיד ככה, קודם כל את ארבע הבחינות לדעתנו, ואחרי זה נראה קצת מקורות שיש מהמון מקורות שחיפשנו עכשיו, ניסינו לתמצת, היה מאוד קשה, אבל בכל זאת נגיד את הדברים ואז ניכנס קצת למקורות. זה יכול להכניסו לחורים ולסדקים, וזה אינו יכול להכניסו לחורים ולסדקים. האבוקה היא נותנת כיוון. היא מראה לך את הגודל של מידת הענווה, או של מידת הגאווה בצד השלילי שלה. אבל זה עדיין, עכשיו לראות איפה אצלי בדיוק יש ככה נקודות של גאווה, איזה דברים בנפש שלי עכשיו וכל מיני מעשים שאני עושה. רגע, זה גאווה או שזה אמיתי? אני עושה את זה ממקום פנימי, או שיש פה יצר הרע ונגיעות אישיות שמתערבות? פה השיעור כללי לא עוזר לי. כי עכשיו אני צריך לעבור עכשיו התבוננות מאוד מאוד, להיכנס לחורים ולסדקים, ולהבין עכשיו, כשאני עכשיו אמרתי משהו לחבר שלי, זה היה, או אמרתי לבן שלי משהו, היה כאן באמת אמירה חינוכית, או שיתערב בו כמידת כעס שלילית. פה עכשיו צריך לבחון בחורים ובסדקים. ואת זה האבוקה לא יכולה לעשות, היא לא נכנסת לחורים ולסדקים. זה בחינה ראשונה. כן, המקום של החשבון נפש, ממש לפרטי פרטים, ולשים לב בתוך היום יום שלי, איזה נקודות טובות, איזה נקודות לא טובות. בתוך כל נקודה, זה הרבה יותר מורכב, כי בתוך כל נקודה יש נקודות שהן באמת אמיתיות, והן מזוכחות, ויש גם הרבה סיגים שמורבבים. ופה עכשיו צריך את הבדיקה המדוקדקת לאור הנר, קודם כל להבין בתוך החורים והסדקים, ולהבין מה צריך תיקון ומה הדרבה, מה זה דווקא דבר טוב ונובע מנקודה אמיתית. דברי רב זביד, זה אורו לפניו, זה אורו לאחריו. נראה ש... אתם יודעים מה, בואו כן נראה כבר כל בחינה ונראה קצת עליה משהו מהמקורות ואז נעבור. אז על הנקודה הזאת של החורים והסדקים, אז טוב, הבאתי קודם כל מרב צדוק, שהוא גם מביא, כן, זה פשוט הרבה בחסידות, שהחורים והסדקים, לבדוק כל המיני חימוץ מסדקי לבבו עד מקום שידו מגעת וכו' וכו'. אבל בהבדל בין האבוקה לבין האור הנר, לא בביטויים האלה, אז אני חושב שהמאמר של הרב חכם עדיף מנביא הוא מאוד מצייר את היחס ביניהם. הרב כותב, לא נראה עכשיו את כל המאמר, הוא קשור לעוד עניינים נוספים, אבל הוא מתאר באופן כללי את הנבואה מול החוכמה. מה זה חכם עדיף מנביא? מה הכוונה? איזה עניין חכם עדיף מנביא? אנחנו משתוקקים לאור הנבואה שיגיע אלינו. חוכמה זה לכאורה משהו יותר פשוט כאילו להגיע אליו. ונבואה זה דבר שהוא ממש מעלה עליונה, צריך הרבה להתעלות. מה הכוונה חכם עדיף מנביא? אז הרב מתאר את מה שהנבואה עשתה בישראל ומה שחוכמה עשתה בישראל. נקרא פה בקצרה, תראו מהפסקה השנייה. בעיקר בהבדל בין המבט הכללי לבין המבט הפרטי. הנבואה ראתה את זרם הכלכלה הגדולה של עבודה זרה בישראל ומחתה נגדו בכל עוז. מצד אחד. מצד שני, את הדרת נועם השם אחד ללואב ותתארו בכל יופי וזוהר. את ההשחתה של כל הפרעות המוסריות, ריצוץ דלים, עושק אביונים, רצח וניוף, חמאס ושוד, ותמלא רוח אלוהים להושיע ולגדור ברוע משיח קודש. הנבואה ידעה לתאר דברים באופן כללי, לטוב או למוטב. את הניוף, הרצח, העושק, הנבואה באה בנאומים חוצבי להבות, שכל מיני תיאורים שהנביאים באים מנבים לעם ישראל ואחרי זה יש איזו התעוררות מאוד גדולה או שכל העם בוכה כמו שהיה בסיטואציות מסוימות או שכל העם מתעורר או צועקים השם הוא האלוקים, כן, אליהו הנביא ומה קרה אחרי השם הוא האלוקים כאילו אחרי זה הם מצפים, זהו, פה נגמר עכשיו התנך אמרו השם הוא האלוקים, ייבנה בית המקדש השלישי וזהו, וגיעו, לא, ואחרי זה אנחנו יודעים מה היה, עוד כמה נפילות עד חורבן הבית וכו' וכו'. הנבואה היא, יש לה כוח כללי, מאוד עוצמתי, אבל חסר לה את הצד הפרטי. השערות הדקות שמהן מצטרפות אבות העגלה של החטאת, גידי החיים הדקים שמהם יסורגו מזרקי האדם הגדולים, אלה הם המסתרים הצפונים מהן כל נביא וחוזה. המצוות המעשיות כולן ופרטי הלכותיהן בכל דיוקם הנמרץ, איך בהמשך הזמן על ידי קיומם ותלמודם, הרגלם וחיבתם, יצא הנועם הפנימי חבוי ווי בהם. וזרם החיים האלוהי הטהור יגרש בעוזות חשכת עבודת אלילים, מבלי תוכל עוד קום. ואיך העזיבה האיטית המזלזלת במעשים, בענפים ודיוקים, מפתחת דרך של הרס, מאבדת את הכלים שבה מקלט הרוח העליון. וכו' וכו', זה לא ניתן לנבואה כלל. רק למשה רבנו, שזה הספקלריה המהירה, ונבואה רגילה לא. ולקראת הסוף, תראו, חכם עדיף מנביא. מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמתה, חוצבים לעבוד אש, לבאר מישראל עבודת אלילים, ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמוניים, עשו החכמים בהרחבת התורה, בעמדת תלמידים הרבה, בשינון החוקים הפרטיים בתולדותיהם, וכו' וכו'. זאת אומרת, חכם עדיף מנביא, אומר הרב, החוכמה הצליחה לבסס את המעמד של התורה בעם ישראל לדורי דורות דווקא בזה שלא היה את האור הגדול של הנבואה. שירדו לפרטים קטנים, פרטי פרטים של הלכות ותקנות ושינון וכל ה... זה מה שבסוף יצר בעם ישראל את כוח העמידה לאורך כל הגלות, שזה מה שהפרטים הקטנים בסוף אלה שמחזיקים. ודווקא המבט הכללי הגדול הוא מאוד עוזר להתלהב. אבל הוא לא מחזיק מעמד. אז על, על אותו משקל, נחזור למה שאמרנו קודם, אני חושב שגם כאן, בעבודת השם שלנו, יש את האבוקה, והיא חשובה האבוקה, להבדלה זה אבוקה מצווה מן המובחר, והצדיקים בפני שכינה כנר בפני אבוקה, הצדיקים האדרבה, הם רוצים לראות האור של האבוקה, ואז הם מלמטה כמו נר, אבל הם צריכים את האור של האבוקה, האבוקה מסמנת לנו את הדרך, באור גדול, באור ברור, להבדיל בין טוב ורע. אבל אחר כך בתהליך של התיקון צריך להיכנס לחורים ולסדקים הקטנים, וזה דווקא לידי אור הנר. אז זו הנקודה הראשונה ככה מתוך דברי רב נחמן בר יצחק. רב זביד אמר, זה אורו לפניו, זה אורו לאחריו. נהפוך את הדף. מה הכוונה, עוד פעם, מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לא, אולי זה גם הפשט, אבל לא מתיימרים להגיד את הפשט, אלא יותר הערות מוסריות מתוך הדברים, כן? זה, חוץ מן הסתם בפשט יש פה עוד עניינים. אורו אבוקה היא יותר עושה אורו לאחריו. זאת אומרת, כשאדם יוצא מאיזה שיחת, איזה שמוס כזה, כאילו חוצב לעבוד, אז הוא יותר יכול להרגיש, להסתכל אחורה ולראות, אני לא בסדר פה, ואני לא בסדר פה, כן? ואיך נפלתי כאן, ואיך זה שמע, מה זה מידת הגאווה, הוא מסתכל אחורה ותופס את הראש, הוא אומר איך אני, ובאיזה כאילו שפל, כאילו כמה. אבל זה לא משהו שהוא מצד עצמו, הוא לא מצווה את הדרך קדימה. הוא נותן שאיפה שדווקא בגלל הגודל של השאיפה, אם נשאר רק במקום הזה, בלי לעבור לשלב הבא של הבדיקה לאור הנר, אז זה עלול לייאש אותנו. זה עלול ליצור אצלנו מבט, של הנה יש פה שאיפה גדולה, יש פה אור גדול של אבוקה, אבל אדרבה זה רק מראה לי כמה אני רחוק ממנו, כן? מאיר אחורה, איפה לא הייתי בסדר. לעומת זאת אור הנר יפה לבדיקה, הוא אומר אוקיי, ראיתי, שמעתי את השיחה, ראיתי איפה אני לא בסדר, אבל עכשיו אני רוצה להעיר קדימה. הרב כותב באורות התשובה פסקה מפורסמת, יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של להבא. איך אני מתקדם? וההתקדמות היא תמיד בצעדים קטנים. אני לא יכול להתקדם להגיד, מהיום אני יותר לא מתגאה. כנראה זה יחזיק שתי דקות וחצי, ואחרי זה אדם מתרסק למטה. לא, אני אומר, מהיום? מחר אני לוקח נקודה, במקום 30 פעמים שאני מתגאה ביום, אני עושה לוקח נקודה אחת, המטרה שלי, סוף היום לבוא ולהתקדם במילימטר במידת הגאווה. שאז זה מקום שהצלחתי טיפה, או אם יש לי מידת הכעס, אז אני עכשיו מנסה משהו קטן עכשיו, לנשום כמה שניות לפני שאני בא ואומר משהו כדי לא ישר להגיב מהבטן וככה אני שם מתקדם לאט לאט. התשובה צריכה להיות בעיקר על התיקון של האבא. בתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר, כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר שהכל יהיה שלם, ימצא מניות רבות, יהיו דרכי התשובה בקרבת השם קשים לפניו. אבל ביותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן לתקנת העבר. בסוף לאט לאט אתה גם תוכל כן לתקן אחורה. אבל עיקר התיקון הוא צריך להיות קדימה. כי אם אתה כל הזמן מסתכל אחורה, אז אתה בעצם כל נקודה שהיא לא שלמה, ישר היא מייאשת אותך. כאילו או שאני מצליח לתקן את הכל, ואם לא, אז זה לא שווה. כי אני כבר יש בירה. אבל אם אדם עכשיו הוא הופך את המבט, אומר לו, אני מסתכל קדימה. לא על עכשיו איפה החסרונות, אלא איפה אני יכול להיות מחר קצת יותר טוב ממה שהייתי אתמול. ואז, כשעיקר התשובה היא על יסוד של לאבא, אז הוא יותר מרוכז בהתקדמות הקטנה של צעד צעד, וממילא הוא פחות מתייאש, ממילא יש לו יותר שמחה ויותר כוח לבוא ולתקן. ואחרי זה גם עוזרים אותו מהשמיים גם לתקן את החסרונות שעוד נשארו מאחורה. כן.
אבל למה לא להיות, אולי להסתכל על זה בצורה של איפה אני יכול להיות עכשיו יותר טוב מאתמול?
כן, הנה חינמי. עכשיו זה כאילו בצעד הבא.
אתה חושב על העתיד, אז לפעמים זה גם...
כן, כן, נכון, אני מסכים, זה הכוונה. הכוונה בצעד הבא. בצעד, בסדר, שעוד שתי דקות, עוד... או מה עכשיו, הנה חינמי. כן, הנה חינמי, גם כן. כן, אבל גם עכשיו הוא כאילו התקדמות הלאה, איך אני מסתכל קדימה, איך אני... בסדר? לא קדימה עכשיו עוד 10 שנים, גם זה, אבל... באמת הצעד צעד.
כן.
יש בצוואת הריב"ש, אז הוא גם מביא, יש גם רבי נחמן דברים, אבל זה מה שמצאנו כרגע. לפעמים מטה היצר הרע לאדם ואומר לו שעבר עבירה גדולה, אף על פי שאינו לחומרה בעלמא, או שאינה עבירה כלל. כוונתו שיהיה האדם בעצבות מכוח זה, ויבוטל בעצבותו מעבודת הבורא יתברך. ברבי נחמן לא מצאתי בדיוק את הביטוי המדויק, אבל זה מה שניסיתי עכשיו. אז פה הוא אומר את זה על חומרה. רבי נחמן זכור לי שאומר את זה ממש אפילו על חטא ממש, לא על, רק על איזה חומרה. מה זה? אולי, יכול להיות, כן. צריך לראות מקור, אבל... שהוא אומר כאילו חטאת, עכשיו תראה איך אתה לא שווה, והוא גורם לנו להיות עצובים על החטא, וזה מה שגורם לנו עוד יותר שקיעה ונפילה. הוא אומר שיגיד לו, צריך אדם להבין הרמאות הזה, ויאמר ליצרה, אני משגיח על החומרה שאתה אומר לי, שכוונתך לבטלני מעבודתו יתברך, ושקר אתה דובר. וגם אם הוא באמת קצת חטא, יותר יהיה נחת רוח לבורי, שלא המשגיח על החומרה שאתה אומר לי, לגרום לי עצבות בעבודתו. אדרבה, יעבוד אותו בשמחה. כי זהו כלל גדול, כי אין כוונתי בעבודה לצורך עצמי, רק לעשות נחת רוח לפניו יתברך. כן? זאת אומרת, אני מסתכל, גם פה, גם כן, נסתכל קדימה, אני, נכון, אולי חטאתי, אולי זה סתם חומרה ואתה סתם מנפח, אבל אולי גם חטאתי, אבל אני לא רוצה עכשיו להיות גם עצוב על החטא, זה עוד חטא, אם אני עצוב על החטא, עכשיו אני מוסיף עוד שמן למדורה. ואדרבה, אני, נכון, חטאתי, זה לא טוב שחטאתי, לא שאני משלים עם זה ולא שזה בסדר, אבל אני מסתכל קדימה, אני רוצה להתקדם, להיות יותר טוב, לא רוצה ליפול בעצבות, אדרבה, אני רוצה להיות מלא בשמחה, לעבוד את השם, לעשות נחת רוח לפניו, וגם זה לאט לאט, וגם יש אנשים יותר חזקים, יותר טובים, אבל אני מסתכל קדימה. אז זה אולי בעניין שזה אורו לפניו וזה אורו לאחריו. הבחינה השלישית, היי בית והי לא בית. כן, זה מפחד ופה הוא לא מפחד. מה זה היי בית ולא בית? אז רשי שם כותב, לא בנו פה את רשי, אם אני זוכר נכון, שכאילו מפחד שישרוף. כן, הבוקה היא גדולה, מפחד שישרוף. גם בנקודה הזאת, בהקשר שדיברנו. אדם עכשיו שומע דברים גדולים, כן, של התורה, הוא, יש פה איזה פחד, זה יכול למלא אותו יראה, שזה עלול לשרוף אותו. כאילו, יש פה משהו כל כך גדול, ואני כל כך קטן, ואני לא יחזיק מעמד מול האור הגדול, והאור הגדול הזה, זה שובר אותו. ובאור הנר זה משהו שהוא לא בית, הוא לא גורם לאדם פחד. כי בסדר, הוא כל פעם מסתכל טיפה קדימה, אז זה כבר לא מפחיד, זה כבר עד רבה. יש לי ביטחון, זה משהו שאני יכול להשיג אותו. קצת, אני אתאמץ קצת, אבל אני אתאמץ טיפה, התקדם קצת. התקדמתי, אני מחזיק בזה כמה ימים או כמה שבועות, הלאה, אני עכשיו מהיר עוד קצת קדימה, ואז האדם הוא מתקדם בתוך ביטחון ולא מתוך יראה. יראה שלילית, כן, יראה שהיא לפעמים משתקת. אז אחת הפסקאות של הרב, באורות התשובה, שגם התחברה לי לכיוון הזה, פרק י' ג' פסקה י'. יש אדם שהתביעה המוסרית מהירה בנשמתו בבהירות גדולה, כן, מבחינה של אבוקה. זו תביעה מוסרית מאוד מאוד בהירה. וכל ציור של רוממות מוסרית שהוא מצייר, מיד נפשו נטבעת ממנו להתאים ממהלך חייו. זאת אומרת, כל איזה תביעה מוסרית, ישר זה מעורר אצלו, איך אני עוד לא שם? שמע איזה פסקה, איך אני עוד לא שם? ראה איזה חבר שעושה איזה משהו, איך הוא מתכוון בתפילה ואני לא... עכשיו, הוא מגיע ממקום שהוא רואה דברים מוסריים, טובים, הוא צודק. באמת זה טוב להתפלל יותר טוב, זה טוב ללמוד יותר בהתמדה, זה טוב פחות לכרוא, אבל הוא במקום כזה שהתביעה המוסרית היא כל כך, כל הזמן היא עומדת לו מול העיניים, שכל הזמן הוא במקום כזה שהוא, כן, נפשו נטבעת ממנו להתאים ממהלך חייו, וכל הזמן השאלה היא, איך אני לא שם? ומתוך שהמעיין הציורי שוטף במהירות הרבה יותר מהתנועה המעשית, והתכנים הטבעיים. תמיד הציור הוא יכול לטוס, כן? זה כמו מטוס. ברגל יותר קשה, הולכים יותר לאט. אז יוצא שכל הזמן, זה כמו בור שאין לו סוף, כאילו. אתה כל הזמן רואה תביעות מוסריות חדשות, ציורים מוסריים חדשים, ואתה רואה שאתה לא... כמה שאתה מנסה לרוץ, אתה לא מצליח להדביק את הקצב. מה זה קורה? מה זה גורם? על כן הוא תמיד מלא צער ומרירות על נפשו. על קוצר ידה מעשות את חיוביה ומלמלות בעומק רצונה ורגש עצמיותה את השקוף לה מהאור המוסרי הטוב והנחמד. ויש שמכישרון קדוש זה, הוא מגיע ממקום קדוש, ממקום שהוא רוצה להיות טוב, הוא לא מסתפק במועט מבחינה רוחנית. אבל לפעמים זה מביא, תצמח יראת היצירה. זה יוצרת לו, זה יראה עכשיו להסתכל בכלל על, על כל דבר, הוא מגיע לפעמים באיזה שלב כזה ש, שהוא אומר, אני, אין לי כוח ללמוד, אני, כאילו, כל מה שאני לומד, אני רק נהיה יותר עצוב מזה, ויותר נכנס לזה דיכאון, כי, כי אני מרגיש כמה אני לא טוב, כמה אני, אז עזוב, עדיף כבר ללכת, לעשות דברים בחוץ, או לא יודע מה, כדי שלא כל הזמן לצייר את עצמי. שלא יחפוץ להסתכל בבהירות הציורים, כן, וכולי וכולי, כדי שלא יכפל צערו הנפשי עד בלי די. במעמד כזה צריכים להוציא לפועל את העוז הנפשי ולאחוז עם זה גם כן במידת התשובה הרצונית, שהיא תמיד מלווה את כל ההולך בנתיבות החיים העליונים ואת כישרון הרוח העליון הנחמד להרבות עושר קודש, להגדיל תורה ולהדירה. אל ייתן להתכמש מפני התביעות המוסריות שמתגברות עליו, כי אם יחרץ לעומתן בביטחון, שמאורה של תורה יחזרנו תמיד למוטב בצורה יותר עליונה, ויראה להרבות רכושו השכלי והציורי בחורת הנשמה יותר מסוגלה לו, ואל יפחד ליבו וכולי וכולי. טוב, זה קשור לעוד עניינים, אבל אני חושב הכיוון, יש עוד פסקות גם של הרב בזה, אבל זה כרגע מה שראה. שאם אדם רואה שהתביעות המוסריות גורמות לו ליראה, לא במובן של יראת שמיים הטובה, ליראה במקום שהוא מרגיש שזה חונק אותו, וזה זה, זה, זה מייאש אותו, כן? והוא מרגיש כאילו שאני לא מצליח להתקדם, אני רק רואה כמה... אז פה אדם צריך להתמלא בביטחון ובעוז ולהגיד לעצמו, בסדר, נכון, יש שאיפות גדולות וזה טוב שאני רואה אותן, אבל זה לא אמור להיים עליי כל הזמן. אני צריך להסתכל, כן, לא ב-I בית ו-I לא בית, מתוך ביטחון שהצעדים הקטנים שגם שזכרנו אותם גם קודם, הם נותנים את הביטחון שאדם, אני הולך בדרך טובה. נכון, יש לי עוד הרבה דרך, אבל אני הולך בכיוון, אני הולך בכיוון טוב, אני הולך בדרך טובה, אני עושה צעדים קטנים, השם שמח בצעדים הקטנים שאני עושה, והוא לא כל הזמן בוחן אותי איך אני עוד לא נמצא שם. והרבה פעמים אנחנו נמצאים במקום הזה, גם כלפי עצמנו, גם כלפי הילדים שלנו, גם כלפי חברים שלנו, כאילו לראות את המקום של כאילו את ה... איפה הרצוי, מה הצורה השלמה, וכמה אנחנו רחוקים משם. זה אבוקה. שוב, זה טוב כדי לראות, כדי לקבל שאיפות. אבל בדרך של ההתקדמות אי אפשר להתקדם עם אבוקה. צריך, בבדיקה, צריך דווקא את אור הנר, שהוא מגיע בביטחון, דווקא, שוב, על גבי הדברים הקודמים, שזה מסתכל קדימה, וזה נכנס לחורים ולסדקים, זה מה שמאפשר לנו ללכת בביטחון ולהתקדם, ולדעת שבסוף האור של התורה הוא מחזיר אותנו למוטב, ולא דווקא ההערות הגדולות שמשאירות אותנו קטנים ולא יודעים מה לעשות עם זה.
כן. אבל זה לאט.
נכון, זה החלק הבא. זה לאט, ועל זה נאמר שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. ואנחנו לא ממהרים, אנחנו לא מתעצלים, לא רוצים להתעצל. אבל אנחנו רוצים לעבוד יסוד. כי לעבוד מהר ובסוף להישבר, זה יותר לאט. וזה, בואו נראה את החלק הבא, ואחרי זה נסכם, והם תוצאו אותי שוב. איי משך נאורה ואיי מקטף הכתופי. כן? יש אור, אני חושב ממש שזו תשובה לשאלה שזה לאט. יש אור שהוא הוא נמשך, הוא יציב, ויש אור שהוא מקטף הכתופי, הוא מאוד חזק, אבל הוא עולה ויורד, ועולה ויורד. כשהאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, לפי אותה עלייה רוחנית שבהכרתו כשהיא מתעלה, וכן שכל הפגמים המעשיים יתיישרו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט, מהר, לא ימצא לנפשו שוב מעמד, הוא לא יצליח לעמוד, נפש שלו לא תוכל לעמוד, ולא יוכל לחזק את רצונו לצעוד על דרך השלמות האמיתית. אלא העיקר שהכל בו היא עליית ההכרה, הגברת אור התורה, והתשובה המעשית יהיה סמוכה לה. בתחילה בדברים שלהבא, כמו שראינו גם קודם, אחר כך בדברים שבעבר הנוח להתעקן, העבר הקרוב יותר, היותר קל, אחר כך יתרחב אחו גם בדברים שתיקונם כבד, וכה ילך הלוך ועלו עד אשר יזכה לתקן את הכל. אבל אל יזוז משום דבר מצידתו הרוחנית, כאן את היציבות של ההתמדה, של ההליכה, בלי... על פי אותה המדרגה הפנימית שנשמתו בקרבו תובעת אותו. פסקה נוספת בפרק י' ד', בכל דרגה ובכל השגת עולם יש באוצר של קדושה. וכשאדם דולג ואף במהירות גדולה יותר ממדרגתו, כן, מקטע פקטופי, הוא קופץ כאילו ככה מאוד גבוה, הגר"א כותב באבן שלמה, ככה זכור, לא פעם לא מצאתי את זה עכשיו, שעיקר הנפילות שמגיעות לאדם זה בגלל שהוא רוצה לקפוץ למדרגות שמעל מדרגתו. וזה אז, לכן הוא נופל. אבל אם הוא היה הולך לאט לאט, במדרגה שהוא נמצא כל פעם, עוד מדרגה קטנה עד. ולהחזיק בה, לא לרוץ כאילו למדרגה הבאה. לראות שאתה יציב. אחרי שאתה יציב במדרגה הבאה, הלאה, עוברים, תסתכלים עוד מדרגה אחת קדימה. כשאדם היה, אם היינו הולכים בדרך כזאת, היינו הולכים מחיל אל חיל ומתקדמים בעזרת השם עד אין סוף. אבל כשאנחנו רוצים לקפוץ, כן, כי אנחנו רואים פה שלמות, רואים משהו, מה, איך יכול להיות? מה, אני יכול לקבל את עצמי שאני, אחרי שראיתי את הפסקאות על הכעס, עכשיו אם יש בי שמץ כעס, כל הדברים הקשים שחזל כותבים, האם אני יכול לקבל את עצמי עם זה שיש לי עוד כעס? איך יכול להיות? אז אני מהיום לא יכול להפעיל, ואז ברגע הראשון שאדם כן נפל והוא כועס, אז הכל נשבר. אבל אם היינו מקבלים, לא כי אני משלים עם הכעס, עם זה שיש בי כעס, או שיש בי גאווה, או שיש בי עצלות. אני רוצה להתקדם, אבל אני רוצה להתקדם יסודי. כן, להבין את המדרגה שלי, להתקדם יסודי, צעד צעד, אז ככה באמת היינו מתקדמים. אבל כשאנחנו מנסים לקפוץ, אז אנחנו נופלים. והרב אומר את זה, מסביר את זה יותר בעומק, בכל דרגה ובכל השגת עולם יש באוצר של קדושה. כשאדם דולג ואף במהירות גדולה יותר ממדרגתו, אז מתרוקנו מהתוכן הקדוש של הדרגות התחתונות שאין הראויות לו, ולמדרגות העליונות אינו יכול להידבק, מפני שיותר מדי רוחניות בעדו. כן, הוא כאילו, כשאדם עולה מדרגה, הוא מתנתק מהמדרגה הקודמת. אז אם הוא כבר, באמת, יש לו כוח לעלות למדרגה הבאה, אז הוא יעלה אליה, ועכשיו הוא מקבל את הקדושה שיש בה, את החיים שיש בה. אבל אם אין לו כוח, והוא רצה לעלות למדרגה גבוהה מדי, אז מה קרה? הוא בעצם איבד את היציבות שלו ואת הניקת חיים במדרגה שבאמת ראויה לו. אבל מצד שני, הוא לא יכול עדיין לעלות למדרגה שהוא רצה לעלות אליה. ואז הוא יצא קרח מכאן ומכאן. על כן הוא צריך לשוב בתשובה בשברון לב ובשמחה. כן, אותה. שברון לב ובשמחה. אל המדרגות שעזב. מכל מקום זה גם במבט של הרב הכל לטובה, גם זה שרצה לעלות למדרגה העליונה, לא ישכח את הרושם של המדרגות העליונות שכיוון שעלה לא ירד ואז יתהפך הכל לטובה. גם זה שרצית לקפוץ מדרגה, בסוף זה גם לטובה. בסדר? כי קיבלת שם, טעמת משהו מהמדרגה העליונה, אז נכון, לא אכלת לעמוד בזה. אז תחזור בתשובה עכשיו ותחזור למדרגה הקודמת, אבל מצד שני, גם הרצון הזה לעלות הוא גם טוב, וזה נתן לך איזו שאיפה ואתה תגיע לשם בעזרת השם, אבל תבנה את זה לאט לאט. אז כן, גם בספר בית יעקב הוא מביא פה גם כן את הנקודה, הוא מביא על יעבור נא אדוני לפני עבדו, ושיעקב אומר אני אתנהלה לי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי, היינו מצידי אברר את עצמי לאט לאט ביגיע כפיי אשר אתייגע כפי כוחי, ולאיזה טובה שאוכל להגיע ולקנותה אחר הבירור שאברר את עצמי מקודם אבחר בה ואקחה בגבולי, אבל לא בגודל שטף וזרם. כן, ללך בדרכי חושך ולא אור. וכולי, טוב, מביא פה שזה ההבדל גם בין יעקב לבין עשיו. וגם בעל הלשם הבאנו פה בהמון המון מקומות, הוא מביא על הצורך להתקדם לאט לאט, הוא מרחיב את זה לכל התהליך של עליית הקדושה בעולמות וכולי וכולי, כל ההיסטוריה שהבירור נעשה לאט 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 לאט. למה? כי זה הבירור שכלשונו רק נקרא את זה, על ידי הכלי שמכוח האסתר והדינים והאביות, מזה נסוד הבחירה וכל ההנגד העולם הזה. וכדי לתקנו ולהעלותו, ותיקונו מוכרח שיהיה רק לאט לאט, כדי כוחו שיכול לסבול. וכו', אמנם תמיד, נתווסף לו תמיד אור על אור לפי זכותו ומעשיו, כל מה שאפשר לו לקבל. מצד אחד זה לאט לאט, מצד שני זה קורה בצורה קבועה, יציבה, תמיד. אז נראה לי שזה אולי רמוז בביטוי, היי משך נאורה והי מקטפקטופי. כן, משך נאורה זה אור שהוא נמשך, הוא יציב, להבה של הנר ככה, שמן זית, מאוד יפה, מאוד זה, מאוד... והיא נמשכת. לעומת המקטפקטופי שזה עלייה מאוד גדולה, ואז ירידה. אז אם נסכם ככה את ארבע הבחינות, אני חושב שכולם קשורות בסוף סביב אותה נקודה, זה לא מחלוקת, אלא זה ארבע דעות שהן אחת על גבי השנייה, שהשורש עוד פעם, יש את אור האבוקה, ויש את אור הנר. ושניהם חשובים. אלא כל אחד במקומו. כשאנחנו מדברים על, על ההבדלה, אז שם עד רבה צריך אור מאוד בהיר. אנחנו צריכים, דווקא נכנסים לישיבה, לומדים תורה, כדי לבוא ולקבל מבט מה טוב, מה רע, לעומת העולם שבחוץ, שהכל מבולבל ולא יודעים אפילו להבדיל בין טוב לרע, בלי האור של התורה. שאלה נאמר, הלקח טוב נתתי לכם, כן, ואז לוקים את האור כי טוב, כן, זה אין טוב אלא תורה. אז המבט העליון של התורה הוא עוזר לנו להבדיל בין הטוב והרע שבעולם, ולדעת מה הכיוון, לאן ללכת, ולכן בהבדלה, כשאנחנו יוצאים משבת לששת ימי המעשה, מהאור העליון של יום שכולו שבת, לאן המציאות הולכת, וחוזרים למציאות המעשית, שם צריך שיהיה הבדלה מאוד ברורה, כדי שנראה, להבין לאן הולכים. כן? אבל כשאנחנו באים עכשיו לבדיקה העצמית של כל אחד, פופס כל חדרי בטן, שם צריך דווקא את אור הנר. שהתכונה של אור הנר היא לראות איך הולכים בצעדים קטנים, איך נכנסים לחורים ולסדקים, למקומות הקטנים, לא רק אמירות גדולות ואידיאלים גדולים, אלא לראות ממש לפרטי פרטים איפה זה נמצא בתוכי, מה הנקודות הטובות, מה הנקודות שעוד לא טובות, איפה עדיין יש צללים, איפה יש פירורים שצריך קצת לנקות, חשבון נפש ככה במבט מאוד חודר, זה נקודה ראשונה. והנקודה השנייה של להסתכל קדימה, לא אחורה איפה אני, כמה אני רחוק מהשם יתברך, כמה אני רחוק מהתורה, אני להסתכל קדימה, איך אני, מה הדרך שלי להתקדם עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. עיקר התשובה לי על יסוד של התיקון לאב. ומתוך זה, זה קשור לאי בית ואי לא בית, כן? כשאדם הוא מסתכל על, על כמה השלהבת של האבוקה היא גדולה וכמה הוא רחוק וכמה הוא חשוך, זה יותר ממלא את הנפש ביראה ובהקטנה ובדכדוך. לעומת זאת, כשאדם הוא מסתכל על הנקודות שבהם הוא יכול להתקדם, והוא מרגיש שהוא הולך בדרך שעוד צעד ועוד צעד, הוא מתמלא בביטחון פנימי, הנה אני מתחבר לטוב, נכון אני רחוק אבל אני בדרך טובה. והנקודה האחרונה, שזה מה שנותן את היציבות, שהיא אומנם לאט לאט, אבל היא מתקנת בביטחון, בתמידות, בתדירות, ולא בצורה כזאת של איזו התלהבות, ואז עוד פעם נפילה, בתלהבות ונפילה, כן.
אבל הייתי מצפה שיהיה הפוך, כל שבוע שיהיה אור קטן, והבוקה פעם בשנה עכשיו איזה אור גדול ש...
אני לא חושב שזה המבחן של... כל שבוע, הגמרא לא נוגעת בנקודה הזאת שכל שבוע מול פעם בשנה, אלא עכשיו צריך להבין מה, למה זה פעם בשנה האור הנר הזה של פסח, אבל בדיקת חמץ, עכשיו עוד כל המבט של פסח, אבל בדיקת חמץ היא הפתח ליציאה לחירות, לפני שנכנסים לליל הסדר, אז אנחנו רוצים להגיע בזמן החירות הזה למקום ככה של תהליך פנימי, אז זה מתחיל בבדיקת חמץ. אתה שואל למה אין כל שבוע בדיקת חמץ? הנקודה בהבדלה שהיא היא, 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 במעבר הזה בין שבת ליום חול, לימי המעשה, אז צריך את הבהירות של הדרך, כי בלי זה אי אפשר לצאת לדרך. עכשיו שאלה, למה לא כל שבוע בדיקת חמץ? שאלה, בסדר, אבל בהנהגה זה בטח צריך להיות אדרבה, בחשבון נפש, זה ודאי יום יומי וכל שבוע וכו', כן.
אבל בסוף הפער של הסיור הרחוק כן קיים, וכל הארבע שיטות נותנים, הם כאילו כלים לכאורה קצת טכניים, למה זה עובד ככה? אבל מה עושים עם הפער עצמו? הפער עצמו הוא לא שלילי, הוא פער חיובי.
ברור, אבל אנחנו צריכים להחזיק בראש כל הזמן לשני הציורים האלה. שכל הזמן צריך שיהיה אור של אבוקה, אבל כדי שהוא לא ישרוף, אז יש לנו גם אור של נר, שכשאנחנו הולכים, אנחנו לוקחים את הנר. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו לוקחים את האבוקה להסתכל, אבל כשעכשיו רוצים להתחיל לצעוד, אנחנו לוקחים את האור של הנר. כי אם לא יהיה את האור של האבוקה, אז אדם הוא רק יתעסק כאילו בחורים בסדקים, אבל הוא... יש דברים שהוא בכלל לא אשים לב, לא יהיה לו בכלל בשאיפות. אם הוא לא ידע שכמה גאווה זה דבר גרוע, אז הוא לא גם, הוא לא ישים לב, לא ישים לב בחורים, מה הוא מחפש בחורים ובסדקים. אז חייבים את האור של האבוקה. אבל כשרוצים ללכת, צריך להבין שאם יהיה לה רק את האור של האבוקה, לא נוכל להתקדם ככה. נשאר רק במבט כמה האור של התורה הוא גדול, וכמה אנחנו רחוקים מזה. בסדר, אז צריך את שתי הבחינות. עכשיו שעזיב, מה האיזון ביניהם, מה המינון, בסדר, זה נשאיר כבר לכל אחד. בעזרת השם שנזכה, קודם כל להגיע לבדיקת חמץ וככה לבדוק את עצמנו ולראות מה צריך לתקן מתוך הבדיקת חמץ שלי בסדר, אז כל השנה באמת להיות בתהליך הזה של, של הבדיקה הפנימית לאור הארוכה והאור הגדול של התורה הקדושה, בתוך זה לבאר את יצר הרע, וככל שמתוכן לך, זה נאמר הרבה, שהעבודה שלנו של הדיור של יצר הרע בתוכנו, זה לא רק משנה אותנו, אלא מכיוון שהאדם קשור לכל הבריאה, אז כל נקודה קטנה בעבודת המידות שאדם מתקן אצלו, העולם יותר מתבשם ככה. והתהליכים של ביור החמץ העולמי שאנחנו רואים, הם ודאי ילכו והתגברו ככל שאנחנו גם יותר ננקה את החמץ אצלנו, שנזכה בעזרת השם לאור חדש של ציון תאיר, לגאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.